שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
בשבוע שעבר הצגנו שתי דרכים להגיע לאהבת השם יתברך. האחת היא על ידי התבוננות בברואיו ובמפעליו של הקדוש ברוך הוא, והאחרת על ידי לימוד תורתו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. והדרך השנייה דייקנו אותה אמנם במלשונו של הרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע, ששם הרמב״ם כתב שיש בפרשת שמע מצוות שלושה יסודות: ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר שהכל תלוי בו. ופירשנו שהכל תלוי בו בתלמוד, כולל העניין של אהבת השם. הנקודה הזאת היא גם נקודה מפורשת בדברי הרמב״ם עצמו בספר המצוות, במצוות עשה ג', שם הוא מונה את מצוות אהבת השם. וכך הוא אומר שם: היא שציוונו באהבתו יתעלה, וזה שנחשוב ונתבונן במצוותיו ומאמריו ופעולותיו, עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה. וזאת האהבה המחויבת. ולשון ספרי, לפי שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום. תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. הנה, באנו לך שבהתבוננות תעלה בידך השגה, ותגיע הנאה, ותבוא האהבה בהכרח. כך אומר הרמב״ם בספר המצוות, שעל ידי התבוננות בהיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום, דהיינו בדברי תורה, בלימוד תורה, על ידי זה תבוא האהבה בהכרח. אמנם, מה שהרמב״ם מדבר כאן על תבוא האהבה בהכרח, זה דבר שצריך לעיין בו. כיצד אפשר לצוות על אדם לאהוב את השם, וכיצד אפשר להבטיח שעל ידי לימוד תורה או על ידי התבוננות בבריאה, אדם יגיע לפתח רגש של אהבה. ולא זה עניין אישי לכאורה. שאלה מעין זו אנחנו מוצאים כבר אצל הקדמונים, שנשאלה אמנם בעניין אחר, בדברי האבן עזרא לעשרת הדיברות, שם הוא שואל את השאלה, שאלה דומה בנוגע למצוות לא תחמוד. ושם הפתרון שהוא נותן הוא פתרון מעניין, אבל הוא שייך לאותה מציאות של לא תחמוד, ואינו עונה על השאלה של מצוות אהבת השם. כך אומר אבן עזרא שם: לא תחמוד, בפירושו לשמות לא תחמוד, אנשים רבים התמהו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כל מה שהוא נחמד למראה עיניו? ואתה אתן לך משל: דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו שישכב עמה, כי ידע כי זה לא ייתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים, שיתאווה שיהיה לו כנפיים לעוף השמיים, ולא ייתכן להיות. כאשר אין אדם מתאווה לשכב עם אמו, אף על פי שהיא יפה, כי הרגילו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. כך הכל משכיל צריך שידע, כי אישה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חוכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם. ובעבור זה, המשכיל לא יתאווה ולא יחמוד. אבל הוא עצמו לא פירש לעניין האהבה איך נאהב אותו. הרמב"ן, שגם הוא התמודד עם השאלה אומנם של האהבה, אבל נראה לי שהרמב"ן ברח מתמודדות עם שאלת הדרך או איך אפשר לצוות על רגש של אהבה. הוא ברח מתמודדות עם העניין הזה בזה שהוא פירש שעניינה של אהבה מדובר בכך שאדם יקיים מצוות לשמו יתברך ולא לתועלת האדם. ואם כך, אין כאן מצווה לרגש. מעין זה פירש הרמב"ן גם במצוות אהבת הרע. הרמב"ן לגבי מצוות אהבת השם, בדברים פרק ו', הוא אומר כך: בעניין אהבה בערו אותו רבותינו, והמפורש שבדבריהם, מה שאמרו בספרי, שמה תאמר, הרי אני לומד תורה בשביל שיקרא חכם, בשביל שישב בישיבה, בשביל שאריך ימים, או בשביל שיזכה לעולם הבא, תלמוד אומר, להווה את השם אלוקיך. ואשר אמר להם משה תמיד, למען יתבלח, ולמען תאריך ימים, ולמען תחיו, יזירם ביראה על דרך התוכחות, לומר, שאם יחטאו, לא ירשו את הארץ. עשה מאהבה, ועשה מיראה, וכו'. דהיינו שעיקר, מה שיוצא מדברי הרמב"ן, שעיקר מצוות האהבה, מופנית לכך שאדם, כשעושה את המצוות, צריך לעשות אותם, לא בשביל תועלת אישית של עיקרי חכם, או יושב בישיבה, אריך ימים וכו', אלא לכבודו יתברך. לשם שמיים. לשמה ממש. זהו עיקר עניין האהבה. וזאת אפשר להבין, אם זאת כל, אם זהו כל תוכן האהבה. הרמב"ן, גם במצוות ואהבת לרעך כמוך, הוא מרחיב שם להגיד, שלכן התורה לא אמרה ואהבת את רעך, אלא ואהבת לרעך כמוך, כי קשה לצוות על זה שאדם יאהב את רעהו בדיוק כמו. אבל הרמב"ן גם שם מפנה את הדברים, אבל יאהב ברבות הטובה לחברו, כאשר אדם עושה לנפשו, ולא ייתן שיעורים באהבה. דהיינו שהרמב"ן מוריד את זה למישור המעשי, והמישור המעשי הפרקטי הוא שאדם צריך לאהוב להרבות טובה לחברו. אבל אין כאן איזושהי מצווה על פיתוח רגש מסוים פנימי עמוק יותר כלפי האדם, או להבדיל במצוות אהבת השם כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל הרמב"ם כאמור, מדבריו נראה שהדרישה היא באמת לפיתוח רגש עמוק, רגש פנימי של אהבה. כי הוא מדבר על שנתענג בשגתו תכלית התענוג. השאלה היא באמת, מה הן הדרכים? אז הוא הציע את הדרכים האלה, אבל את הדרך של ההתבוננות בבריאה, ואת הדרך של התבוננות בלימוד תורה, והיו הדברים האלה אשר אנחנו הולכים לצווך היום. השאלה שעומדת כרגע על הפרק היא, איך בכל זאת אפשר להיות לצוות על זה? כי אדם יכול להתבונן בבריאה ולא להתמלא אהבה. אדם יכול ללמוד איזה ספר כלשהו ולא להתמלא אהבה כלפי מחבר הספר. מה מבטיח לנו שכשאדם פוגש את התורה או פוגש את עולמו של הקדוש ברוך הוא ומתבונן בו, שזה אמור להבטיח לו באמת שיווצר כאן רגש עמוק של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. על מנת להגיע לאהבה מתוך דרכי ההתבוננות שהזכרנו למעלה, נראה לי שהדבר הזה דורש התבוננות בבריאה, בתורה, מתוך זווית ראייה מיוחדת. צריך להיות מניע בסיסי להתבוננות, להסתכלות הזאת. התשתית להתבוננות הזאת נעוצה בדבר יסודי יותר שקיים ביסודה של הבריאה. הרצון האלוהי לברוא עם שיהיה קשור אליו באבותות אהבה, קשרי האהבה האלה כבר קיימים ביסודה של הבריאה. נשמתו של האדם אורגת לבוראה מפני שהבורא חפץ קרבתה. וכמאמר המשורר, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. בביטוי הזה אמנם נראה שהצעד הראשון הוא צעד של האדם, בצאתי לקראתך. ואכן, כמאמרם ז"ל, הבא להיטהר, מסייעים בידו, ואז כשאדם יוצא לקראתו של הקדוש ברוך הוא, הוא פתאום מוצא את הקדוש ברוך הוא לקראתו, לקראתי מצאתיך. אבל אם נעמיק יותר בביטוי הזה, במאמר המשורר, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך, נראה שבעומק העניין מתגלה שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שקדם בהתקרבות. כי בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך, אני כשיצאתי לקראתך, גיליתי שאתה בעצם כבר יצאת לקראתי עוד לפני שאני התחלתי לצאת לקראתך. דהיינו שמי שמבקש ביסודו של דבר את הקרבה הזאת, את האהבה, את החיבור הזה שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, זה בעצם ביסוד העניין, הבקשה הזאת כבר קיימת ביסודה של הבריאה, ברצון האלוקי הזה של כשל מתמיד של האדם עם בוראו. וממילא האדם נדרש רק לממש את הזיקה הזאת, את החוט הזה שכבר קיים, הוא צריך רק לפקוח את עיניו בהתבוננות הזאת ולראות את החוט הזה, וממילא אם החוט הזה כבר קיים, רק להזדהות איתו, להתחבר אליו. נדמה לי שדברים האלה ברורים גם מתוך מגילת האהבה, אותה קודש קודשים שהגדיר אותה רבי עקיבא בשיר השירים. שם בשיר השירים בפרק ה' נקרא כמה פסוקים ואז ננתח את עיקרי הדברים. שם אומרת הרעיה, אני ישנה ולבי ער. כל דודי דופק, בתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שלושי נטל, קבוצותיי רסיסי לילה. פשעתי את כותונתי, ככה אלבשנה, רחצתי את רגליי, איככה תנפן. דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, בידיי נטף מור ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו, בתשתיו ולא מצאתיו, קראתיו ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, ריקוני פצאוני, נשאו את רדידים עליי שומרי החומות. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד, איפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבעתנו? דודי צח ואדום, דגול מרובה, ראשו קטם פס, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב. עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מילת. לחייו כערוגת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור... מור עובר. ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש, מאב אשת שן מעולפת ספירים. שוקב עמוד השש, מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון בחור כארזים. היקום המתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. אנא הלך דודך היפה בנשים, אנא פונה דודך ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. יפאת רעייתי כתרצה, נבא כירושלים, איומה כנתגלות. נסתפק כרגע בציטוטים האלה. בפסוקים האלה בולדת נקודת יסוד אחת. והיא שבעוד הרעיה אומרת, אני ישנה בלבי ער, והנה כל דודי דופק בתחילי אחותי. דהיינו, הדוד הוא זה שדופק על פתחה של הרעיה ומבקש את קרבתה. והיא זאת שבתחילה מאססת, פשטתי את קוטונתי, רחצתי את רגליי. אבל נתבונן תחילה בביטוי היסודי שפותח את הפסוקים שציטטנו, אני ישנה ולבי ער. אני ישנה מובן. אבל מה פירושו של דבר לבי ער? מה ער בלב? וכאן אני מבקש ש... נפרש על פי דרכו של רש"י אמנם, אבל יסוד הדברים כבר נמצא בפסוק בתהילים, שאותו אנחנו אומרים באותם ימים שבין ראש חודש אלול לבין הושענא רבה. לך אמר לבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. כשמתבוננים בפסוק הזה, רואים מצד אחד שהלב אומר, ליבו של אדם אומר לו, בקשו פניי. בקשו פניי זה בלשון בגוף ראשון. זאת אומרת שהלב מדבר בשמו של איזה גורם שהוא בגוף ראשון, מבקש בקשו פניי. והתגובה של המשורר לאותה בקשה, את פניך השם אבקש. וכאן המשורר עונה לאותה בקשה, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. מכאן אנחנו למדים שמי שביקש בקשו פניי זה הקדוש ברוך הוא. והבקשה הזאת היא יוצאת בפיו של המשורר מפיו של הלב. לך אמר ליבי בקשו פניי. ואז מתברר כאן שהלב הוא כביכול השם בכבודו ועצמו. בליבו של האדם נמצא הקדוש ברוך הוא. ממילא אפשר לדבר גם על אני ישנה ולבי ער, שמי שנשאר ער זה הקדוש ברוך הוא. דהיינו, שגם כשלעיתים הלב אטום וחתום, ואינו שומע את הקריאה הזאת אותה הקריאה הקבועה של הקדוש ברוך הוא, שבוקעת מליבו של אדם, מאותו חלק אלוק הממעל שנמצא טבוע עמוק עמוק בליבו של כל אדם, שקורא לו לאותה קרבה, בקשו פניי. זאת קריאה מתמדת, מעדדת בכל עת, אף כשאני ישנה. אני ישנה, אבל ליבי ער. אותה קריאה של כל דודי דופק, הדוד דופק כל הזמן. ולפעמים לא שומעים. הבן אדם לא שומע, הבן אדם ישן, אני ישנה. לך אמר ליבי אותה קריאה של הלב, של קריאת הקדוש ברוך הוא, בקשו פניי. אז לעתים האדם אכן נענה לקריאה, התפניך השם מבקש. אבל האם כולנו נענים לקריאה הזאת? פעמים רבות יש החמצת רגע. מחמיצים. פשטתי את קוטונתי, חכה אל בשינה, רחצתי את רגליי, חכה את ענפיהם. והדוד לא מתייאש. ניסיונות נוספים הוא מנסה. דודי שלח ידו מן החור, ומאה ימו עליו. ואז הרעיה קמה לקראת הדוד, ועד שהיא פותחת את הדלת, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק הבא. אבל היא לא מבטרת. אז היא כבר לא מבטרת. היא רצה, ולמרות שהיא מוכנה לסבול את ההתמודדות עם בנות ירושלים, עם הלאג הגדול של לועגים לה, ובכוח ההתמדה, כששואלים אותה מה דודך מדודה יפה מנשים, היא מצליחה לגייס גם את בנות ירושלים, את אומות העולם, לחיפוש יחד איתה. אנה הלך דודך היפה בנשים. אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. גם הם מצטרפים לאותה קריאה של בקשת אלוקים שבא גם מצדם. ויש גם הבטחה שבסופו של דבר המאמצים יישאו פרי. ואכן, לפתע פתאום, מאי שם, בוקע קולו של הדוד אל הרעיה ואומר לה, יפה את רעייתי כתרצה, נבא כירושלים, איומה כנתגלות. ונשים לב היטב לדבר הנפלא הזה. האדם מבקש, האדם מחפש. ופתאום, ככה, לא במסלול החיפוש שלו, אלא מאי שם, פתאום הוא שומע את הכל, יפעת רעייתי כתרצה. בבחינה של מה שאמרו חז"ל, יגעת ומצאת, תאמין. פירושו של דבר, שיש כאן הרי מעין סתירה בביטוי הזה, מצד אחד יגיעה. כשאדם יגע ועובד קשה, אז דרך כלל לא מדובר במציאה. מציאה, כל יסודה הוא עסח הדעת. הוא במשהו מקרי. אלא כשאדם מתייגע, הוא זוכה. וכאן מדובר לא על יגעת וזכית, תאמין, אלא יגעת ומצאת. פירושו של דבר, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהמאמצים של אדם יישאו פרי, גם אם האדם טעה בדרך, גם אם האדם לא בדיוק חיפש במקומות הנכונים, גם אם האדם לא בדיוק יודע איך, שכיוון שכבר אמרנו, שהרצון הזה של הקרבה, של האהבה, של החיבור בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, הוא קודם כל רצון של הקדוש ברוך הוא. אלא שהקדוש ברוך הוא חפץ במאמצים אנושיים, שהאדם יעשה את המאמצים האנושיים כדי להגיע לזה. ולכן כשאדם עושה את המאמצים ואינו נרתע מלעג, ממכות, היכוני, פצעוני, נשאו את הידידים מעליי, אם אדם לא נרתע ממאמצים, מלשלם מחיר, בעבור החיפוש הזה, מובטח לו שישמע את הקריאה הזאת. יפעת רעייתי כתרצה. נבא כירושלים. כשאדם עושה מאמצים, סופם לשאת פרי. לא בכדי מודגש המפגש הזה, כשהוא מתרחש בסופו של דבר, אז הוא מתרחש בצורה פתאומית. יפעת רעייתי. ללא קשר ישיר למאמצים המושקעים מצד האדם. המפגש בו יבוא. אם יש בקשה כנה ואמיתית מצד האדם, מצד כנסת ישראל, המפגש יבוא. הוא יבוא גם לפעמים מכיוון בלתי צפוי. כדי להדגיש את העניין הזה של בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. לקראתי מצאתיך. ואכן גם הכוזרי, ברבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, מדגיש כאן כמה מן הנקודות האלה ספר הכוזרי במאמר ב' באות כ"ד, כשהוא עוסק בשאלה למה לא התקיים העניין האלוקי, אותו חיבור שבין האדם לבין, ובין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כפי שהובטח, כי הנה בא ושכנתי בתוכך נאום השם בנבואת זכריה, הוא עונה לו כך, אמר החבר, הובשתני מלך כוזה, והאבון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלוהים בבית שני, כמו שאמר, רוני ושמחי בציון, כי נניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. כי כבר היה עניין האלוהים מזומן לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה. אבל שבו מקצתם, ונשארו רובם וגדוליהם בבבל. רוצים בגלות ובעבודה, שלא יפרדו ממשכנותיהם, מנייניהם. ושמה על זה אמר שלמה, אני שינה ולבי ער. קינה הגלות בשינה, והלב הער, התמדת הנבואה ביניהם. נשים לב שהכוזרי אומר שהלב הער הוא התמדת הנבואה. דהיינו אותו יסוד של הנבואה, אותו יסוד של הקדוש ברוך הוא שמחפש כל הזמן את הקשר אל האדם. כל דודי דופק. קריאת האלוקים לשוב. שראשי נמלטל על השכינה שיצאה מצללי המקדש. ומה שאמר, פשטתי את קונטותי על עצרותם לשוב. דודי שלח ידו מן החור על עזרה שהיה פוצר בהם ונחמיה והנביאים. עד שהודו קצתם לשוב הודעה בלתי גמורה, ונתן להם כמצפון ליבם. ובאו העניינים מקוצרים פני קיצורם, כי העניין האלוהי איננו חל על האיש, אלא כפי הזדמנותו לו, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. נשים לב את זה משפט מפתח. עניין האלוהי יכול לחול על האדם, אלא כפי הנכונות שהוא מכין את עצמו לקראתו, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. כך גם בנוגע לאהבת השם, בנוגע לחיבור הזה. יש קריאה מתמדת של הקדוש ברוך הוא. יש כל הזמן הקדוש ברוך הוא לקראתי מצאתיך, הוא קיים. עד שאדם לא פותח את העיניים, עד שאדם לא פוקח את עיניו, עד שאדם לא עושה מאמצים ברורים ונחרצים ונאמנים לקראת המפגש הזה. רק בכוח ההתמדה הזאת יזכה. וכגודל ההתמדה, כגודל המאמץ, כך גודל החיבור והאהבה. אם מעט מעט, ועם הרבה הרבה. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים, בבחינת ראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל במעשה מרכבה. היינו זוכים לראות הערות גדולות, ואין דיבורנו השתחוו להר קודשו והשתחוו לאדום רגליו ומחזיר שכינתו לציון וזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר. שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו. ונאמר גם אנחנו לעצמנו, כשאנחנו אומרים את הפרק הזה, את הפסוקים האלה, אני ישנה ולבי ער, או כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה של לך אמר ליבי בקשו פניי, עד כמה אנחנו באמת מפנימים שיש כאן קריאה מתמדת של הקדוש ברוך הוא אלינו, וממילא באמת שנענה לקריאה ונענה לקריאה בזמן, בלי החמצת הרגע, ונענה לה בבחינה של את פניך השם אבקש. זוהי אם כן משמעותה של מצוות אהבת השם, שלענות לקריאה הזאת המתמדת של הקדוש ברוך הוא בקשו פניי. וממילא כשאדם מתבונן בבריאה ומתבונן בתורה, אם הוא עושה את זה באמת מתוך רצון כן, מתוך שאיפה כנה, מתוך מאמץ כן, להגיע להכרת הקדוש ברוך הוא, להגיע באמת לדבקות, אזי יתגלה לאותו חוט לקראתי מצאתיך, וכמו שאומר הרמב״ם, תבוא האהבה בהכרח. זה לא עניין רצוני. כשאדם עושה את המאמץ הזה בצורה כנה ויסודית, אכן תבוא האהבה בהכרח. וזהו שנאמר כאן באותם פסוקים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, דהיינו על ידי העיון באותם דברים, ועל ידי בשיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. על ידי העיון ולימוד התורה המתמיד הזה, אדם יכול להגיע לאותו מצב של תבוא אהבה בהכרח. והרמב״ם בספר המצוות, במצוות אהבת השם, הוא מדגיש גם שחלק מקיום המצווה הזאת הוא לא רק כאדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא באמת באהבה עמוקה, לא ייתכן שישאיר את האהבה רק אצלו, אלא ידאג גם להדביק באהבה הזאת, בדיוק כפי שהראיה עשתה בשיר השירים, גם כלפי כל באי עולם. ולשון ספרי, אומר הרמב״ם, ואהבת את השם, אהבהו על הבריות, כאברהם אביך שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. רצונו לומר, כמו שאברהם אבינו, מפני שאוהב, כמו שהעיד הכתוב, אברהם או אבי, וזה בעוצם השגתו, קרא בני האדם להאמין בשם מרוב אהבתו. זאת אומרת, חלק ממידת האהבה הגדולה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, כולל בתוכה גם את היסוד של להאהיב אותו על הבריות. כשם, כעוצמת האהבה שאתה אוהב אותו, כן אתה אהוב אותו עד שתקרא אליו בני האדם. כי אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ואתה יודע שזאת האמת וזאת הדרך הנכונה, אז אתה לא יכול שלא לקרוא את כל בני האדם לאהוב אותו יתברך. אם כן, זהו עניינה המרכזי של פרשת שמע. להגיע לאותו יסוד של ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. אבל כאן הרמב״ם בהלכות קריאת שמע, הוא עובר כבר למצוות, לפרשה השנייה. והוא מדלג על שני פסוקים שעדיין יש לנו בתוך הפרשה הזאת, שיש מקום להתבונן בהם ולהבין גם אותם. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לצטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לפנינו אם כן, שתי מצוות נוספות. מצוות תפילין, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לצטפות בין עיניך, ומצוות מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה עושות שתי המצוות האלה, בתוך פרשת האהבה הגדולה, פרשת לימוד תורה, שהוא הדרך לאהבתו יתברך, מה עושות שתי המצוות האלה בתוכן? מצוות תפילין היא מצווה מיוחדת מאוד. מצוות תפילין, כפי שכתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. לתותפות, זה כמובן, כפי שחזל דרשו, זה אותם ארבעה בתים ששנו בתפילין של ראש. ומדרש חזל מדבר על תת בכתבי שתיים, פת באפריקה שתיים, וכמובן יש פה תמיהה גדולה, ומתי התורה בוחרת תתחיל לדבר איתנו בשפות כאלה של כתפית, אפריקאית, ודאי שהכוונה כאן של דרשת חזל, כפי שאומר הרמב״ם בהקדמתו למשנה, של ברור שהדברים האלה יסודם נובע מאותה הלכה, מאותם דברים שנאמרו למשה בסיני, של לתותפות הכוונה שבתפילין של ראש צריכים להיות ארבעה בתים. וחזל רק רצו למצוא רמז לזה בתוך הכתוב באמצעות הדרשה הזו של תת בכתפי ופת באפריקה. אבל ברור לנו שעל פי פשוטו של מקרא, פירוש הביטוי לתותפות, זה כמובן תכשיט. תכשיט. המשניות במסכת שבת, כשמדברות במה אישה יוצא, במה אישה לא יוצא, בין היתר יוצאת אישה בתותפת. תותפת זה תכשיט של אישה. אז אנחנו נדרשים, אחרי שמצינו ואחרי שלמדנו על הדרך איך למצות את עוצמת האהבה של בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, יש בידינו מצווה, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לו צוטפות בין עיניך. לקחת את דברי התורה האלה שמקשרים אותנו עם הקדוש ברוך הוא, ולהפוך אותם בעצם לתכשיט. שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתקשטים באותה אהבה, באותם דברים שמביאים אותנו לאהבה, באותם דברים שהתוכנה העמוק ביותר של אהבה, באותה תורה. וזהו, כשאתם לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך. וכפי שאמרנו כבר קודם, שאהבה היא לא חד-כיוונית. אהבה היא דו-כיוונית, היא דו-סטרית. האדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את האדם, אוהב את עם ישראל, ורוצה בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. הוא אומר לה גם בתפילין, זה בדיוק מה שאנחנו יודעים, שגם יש תפילין דמרי אלמה. הקדוש ברוך הוא מניע תפילין, אומרת הגמרא בברכות. והקדוש ברוך הוא מניע תפילין לפי אותה סוגיה בברכות, הקדוש ברוך הוא אומר באותם תפילין, תפילין דמרי אלמה מה כתיב בו, כעמך ישראל גוי אחד בארץ. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אנחנו מאמירים ומפארים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם הוא מפאר אותנו. דהיינו, הקרבה הזאת של בין כנסת ישראל בין הקדוש ברוך הוא, הקרבה המתמדת הזאת, היא באה לידי ביטוי באותם תפילין, באותם תוטפות, באותם תכשיטים, שכל אחד שם. הקדוש ברוך הוא כביכול מתעתר ומתכתר בעם ישראל, בכנסת ישראל, ואנחנו, אף אנחנו מתעתרים ומתכתרים בקדוש ברוך הוא, וקשרתם לאות על ידיך ואילו תותפות בין עיניך. זהו בעומק העניין שורש מצוות תפילין. ולכן מצוות תפילין צריכים גוף נקי, תפילין צריכים שאסור להסיח דעתו מן התפילין. כי כשאדם שם את הקדוש ברוך הוא, כביכול עונד את הקדוש ברוך הוא על ידו ועל ראשו, לשבד את כל כוחותיו, את ליבו ואת מוחו בעבודת השם, אז אי אפשר לו להסיח דעתו מזה. ולכן צריך גוף נקי, צריך קדושה, צריך טהרה. זה עניינם של התפילין. זה עניינה של אהבתו של הקדוש ברוך הוא אותנו, ואהבתנו שלנו את הקדוש ברוך הוא. באותה סוגיה במסכת ברכות גם מוזכר שבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כן, זאת הקריאה המתמדת שקוראת כל הזמן לאדם לפגוש את הקדוש ברוך הוא. לבוא לפגוש את הקדוש ברוך הוא בתורתו, כדי שנוכל להתענג בו תכלית התענוג. זאת הקריאה. שאלה אם אנחנו נענים לאתגר הזה. והקדוש ברוך הוא קורא כל יום. זאת הקריאה המתמדת שקיימת בבסיס הבריאה. זה הליבי ער. זה לך אמר ליבי בקשו פניי. יהי רצון שנזכה אנחנו גם כן לשמוע ולהקשיב ולהגיד את פניך השם אבקש. אכן לקום לפתוח לדוד בלי להתמהמה ולפגוש אותו ולשמוע את הקול הנפלא הזה יפעת רעייתי כתרצה. עד כאן להיום, מרצה השם בשבוע הבא, נמשיך דרך מצוות מזוזה, לעמוד על יסודותיה של מצוות מזוזה, ואיך היא מתקשרת לכל הרעיונות שדיברנו היום, וממנה כמובן להמשך קריאת שמה.
ראינו שמברכים על מנות אחרונות, על כל הדברים שבאים לתענוג בסעודה. מה קורה אם האדם אוכל את המנה האחרונה בתחילת הארוחה? לא מנה האחרונה, אבל מנה של לפתן, דברים שלא באים לסביעה, וגם לא באים לעורר תיאבון, אלא באים בשביל שיהיה איזה ממתק בתחילת הסעודה, משהו לקישוט הסעודה. הדברים האלה כתבו אחרונים שמברכים עליהם. דברים שנועדו באיזה ממתק טעים לתחילת הסעודה, זה לא מעורר תיאבון. זה ממתק, שיהיה איזה טעים, שיהיה משהו יפה בתחילת הסעודה. על דברים כאלה כתבו אחרונים לברך, כך בשם הגרשה זוירבך, כך כתב השוט שבט הלוי בחלק ו' בסימן כף א', וכך אמר לי מורי ורבי הרב ליכטנשטיין לגבי מי שנוהג לברך. הוא בעצמו מאוד מחמיר בעניינים האלה בכלל של ברכה על מנה אחרונה גם, אבל הוא בעצמו אמר לי שזה ודאי לא הדעה הרווחת. הדעה הרווחת בפסיקה היא לברך על מנה אחרונה, ומי שמברך על מנה אחרונה גם יברך על המנה הראשונה הזאת שהיא לא חלק מן הארוחה. יש היום הרבה פעמים ששמים אגוזים וצימוקים יחד עם אורז ובשר. במשנה ברורה בסעיף קטן ד' אצלנו סימן קוף עין זין כותב שלא יברך עליהם כיוון שהם תפלים לבשר. הוא כותב שכשיש ספק שאולי באים לקינוח, אז יאכל לחם עם זה או יעשה משהו אחר, יברך תחילה על פרי חי. בזמננו ברור שהדברים האלה הם חלק מן הבשר, ולכן אין אצלנו ספק ואין לברך על הדברים האלה. דבר שאולי יכול להיות ספק אצלנו זה דבר שנקרא סלט ולדורף, של פירות רגילים, חתוכים, שמוסיפים להם תפוחים ומיונז, עוד כמה דברים, אגוזים. הדבר הזה יש מקום אולי לחשוב עליו, שמצד אחד זה בא בתוך הסעודה תמיד, מצד שני זה דבר שהוא בא בתור איזה ממתק כזה, שיש מקום משהו שבא לתת מתיקות, שיש מקום לבחון אולי את הברכה שלו. אני חושב שעיקר הדין לא לברך עליו, שהוא בא כחלק מהארוחה היום, ועיקר הדין שהדבר הזה נפטר, תפל הפת, ולא צריך לברך עליו בכלל. בכל אופן, יכול להיות שיש מקום להחמיר ולאכול טיפה לחם איתו בהתחלה ובסוף. אותו דבר גם לגבי גזר מרוסק וממותק, שגם זה מגישים היום באמצע ארוחה. גם הדבר הזה הוא נחשב אצל רוב האנשים כחלק ממש מהארוחה. ולכן אני חושב שעיקר הדין לא לברך על זה, לא על זה ולא על הוולדוב, למרות שבכל אופן ספק קטן יכול להיות שיהיה פה, ויכול להיות שיש מקום לחומרה לאכול לחם, בהתחלה ובסוף קצת לחם עם זה, אבל מצד הדין אין חובה בדבר הזה. לגבי קומפוט, כלומר פירות מבושלים שאוכלים בסוף הארוחה או בתחילת הארוחה, גם הדבר הזה הוא פשוט שהוא לא נחשב חלק מהארוחה וצריך לברך עליו. זה בא לכינוח, וכך כתב המשנה ברורה בסימן קופה אין זין בסעיף קטן ד'. יש כאלה שטענו שבגלל שהפירות מבושלים אולי זה בא לסובה ואולי אין לברך על קומפות, וכותבים שהגריז היה אוכל קומפות עם לחם, כתוב בתשובות והנהגות חלק א' סימן קופה אין זין. אבל פשטות הפסיקה שעל קומפות מברכים, שזה לא חלק מהארוחה, ודאי במציאות של ימינו, ולכן על קומפות או בסוף הארוחה או בתחילת הארוחה, עיקר הפסיקה היא לברך עליו ברכה ראשונה. דבר מעניין, שיש כאלה שכתבו שהחפץ חיים חזר בו בסוף ימיו. למה? ראו אותו אוכל בסוף ימיו קומפות ללא ברכה. ויש עדויות על הדברים האלה. אבל בספר אורחות רבינו, הסטייפלר, בחלק א' ועמוד פ' א', הוא כותב שחתנו של החפץ חיים שאל אותו על זה, והוא אמר לו שהוא לא מברך כי לעת זקנותו הקומפות הוא עיקר סעודה אצלו. אולי השיניים היו חלשות, סיבות אחרות, זה עיקר סעודה אצלו, לכן הוא לא ברך. מכאן למדנו שני דברים, א', שעל קומפות בדרך כלל מברכים ברכה ראשונה, וב', שצריך להיזהר לא ללמוד מהר יותר מדי ממעשה רב, צריך לברר טוב טוב האם הרב עושה את הדברים בגלל שכך עיקר הדין או מכל מיני סיבות אחרות.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומי עציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.